יש לרבי נחמן תורה שנקראת גן הנשמות, לקוטי מורן חלק א', תורה סמך א', שזה דיבורים שרבנו אמר אחרי שבנו היחיד היו לו כמה בנות, בן בשם שלמה אפרים, שנפטר מספר חודשים אחר לידתו. אז יש תיאור שרבי נתן ורבי נפתלי, תלמידיו המסורים, נכנסים אליו לחדר והוא בוכה. והם לא יכלו לשאת את הבכי הזה. הם היו נבוכים מול הגדולה של רבי נחמן, שהנה הוא בוכה כאחד האדם, והם ברחו מהחדר בגלל הבכי של רבי נחמן. אמר להם אחר כך שאם הייתם נשארים, הייתם זוכים לשמוע תורה נפלאה. הוא אמר להם תורה, שזה תורה שבדרך כלל אנשים שחוו אובדן, מומלץ לקרוא אותה. רב בזנסון, יש לו שיטה בלימוד בליקוטי מוהר"ן, להתאים תורות, להתאים את הטקסטים לפי הבעיות שמתייעצים איתו. שיטה לטיפול, זה יש טקסטים שעוסקים בכעס, יש טקסטים שעוסקים בעשירות. אז התורה הזאת של ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה סמך א', חלילה מי שחווה אובדן. שם רבי נחמן יש לו מילים מאוד חזקות שהוא אומר, אך עיקר הצער שיש לאדם מהאיסורים שעוברים עליו, חס ושלום, הוא רק מחמת שלוקחים מהאדם הדעת. עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. ואז מרגיש צער וכאב האיסורים. זאת אומרת, שכשלבן אדם יש ייעוד, הייעוד זה נקרא תכלית, וכשהתכלית בהירה לו, אז הוא מבין שמה שאנחנו קוראים איסורים, יש בזה גם ברכה. זה לא דבר שאנחנו מזמינים לעצמנו, זה לא דבר שאנחנו מבקשים אותו, אבל כשהוא קיים, ממילא, באיסורים הם אפילו מקדמים אותנו. הם מאוד מקדמים אותנו, אם אנחנו יודעים להיות קשובים אליהם, להסכים לחוש אותם, להסכים לקבל אותם, להיות איתם, ולהבין שיש מושג כזה שנקרא את אשר יאהב השם יוכיח. והוא מוסיף ואומר, כי כשיש לו דעת, הוא מסתכל על התכלית, אינו מרגיש כלל הצער של האיסורים כנ"ל. ופה רבי נחמן מספר שאחת הסיבות שבן אדם שומע ידיעה קשה, שהוא עוצם את עיניו בחוזקה. זה אינסטינקט. מה מקורו של האינסטינקט הזה? זאת אומרת, כשאנחנו עוצמים את העיניים בחוזקה, אנחנו מתחברים למימד של האחד בבריאה. במקום שאין בו פירוד, במקום שיש אחדות מופלאה, ששם הכל ברור, ששם הכל ידוע לנו. כאן כדאי להזכיר שבמקום אחר אומר רבי נתן שהסיבה בכלל שאנחנו הולכים לישון, הרי זה פלא שבבריאה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזו, שאחת לכמה שעות אנחנו צריכים לישון. מה מאפיין את השינה למי שמתבונן מבחוץ? יש כמה דברים שקורים. אחד מהם שאנחנו מפסיקים פעילות, לפחות פעילות מודעת. וגם אנחנו עוצמים עיניים. העיניים מפגישים אותנו עם מציאות העולם. במציאות העולם אנחנו רואים אותו כעולם של פירוד. עלמת פירודה. כשבן אדם עוצם את העיניים, הוא מתחבר למימד של האחד. וזו הסיבה שאומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא הטביע על הנבראים שהם יצטרכו לישון. עצם עצימת העיניים מחשיבה אותנו לאחד. זאת אומרת, זה לא נצרך, או לפחות זה לא מעכב בשביל לקבל את הריפוי הזה אם בן אדם הוא מאמין או לא מאמין. עצם עצימת העיניים נותנת לנו להיות ניזונים מהנשמה. אז זה בעצם זה מאוד חזק, כי אז אנחנו יכולים לעשות מדיטציה מתקדמת של שינה כל יום, לעשות תרגול של כמה שעות, לעצום את העיניים. וכל שכן שבן אדם באמת עוצם אותם במודעות לפני שהוא הולך לישון. שהוא מבין שהולך לקרוא משהו טוב. זאת אומרת שכל סוד השינה זה בעצם הרפיה. הרפיה ממה? זה הרפיה מעשייה. זה הרפיה מהתפקוד היומיומי. זה הרפיה משליטה. ואם זוכים להגיע להרפיה באמת גבוהה, אז מקבלים גם מידעים מיוחדים בשינה. הזמן של השינה, זמן שאפשר לקבל מידע מעולמות אחרים. ומי שיודע את הסוד הזה, אני מזכיר כל פעם שאנחנו משתמשים בביטוי סוד, הכוונה היא לדברים שנמצאים בסמוך אלינו, רק אנחנו לא פנויים מלראות אותם. אז כל מי שמודע לסוד הזה, ראוי לו לישון עם פנקס ליד המיטה. ולרשום דברים שעולים. למה? כי כשזה קורה בשעה טובה, אנחנו אומרים, אין צורך לתעד, זה כל כך ברור, זה כל כך חזק, זה ילווה אותי, זה יישאר איתי. ולעומת זאת, אפילו באמצע הלילה, אנחנו מתעדים את המחשבה שעלתה, לפעמים זה עולה ציטוט של פסוק, או איזה קטע שקראנו, או איזה הבנה, ולרשום אותה, לא צריך לנמק אותה או לבאר אותה, רק לרשום. אחרי זה, זה מביא אותנו, כידוע שבמידע פנימי יש כמה מדרגות. יש מידע שהוא מתוכנו, זאת אומרת שהוא מתוכי, רק הוא ברבדים, שעד עכשיו לא הייתה לי גישה אליהם. אז זה גם דבר יקר ערך. ויש מידע שהוא ממש מהנשמה, זאת אומרת שזה מגיע אלינו מרובד שגם התת מודע לא פגש אותו קודם. וככה יש בזה כל הזמן רבדים עוד ועוד. ובכלל כדאי לדעת שחסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שאין לנו ראייה רוחנית פתוחה וחופשית לגמרי. טוב בגמרא שאם בן אדם היה רואה כל מה שאפשר לראות סביבו, הוא היה נכנס לבעתה. מהדברים שאנחנו יכולים באמת לראות. זאת אומרת, זה מתנה שזה נעשה במידה ובמינון הראוי. רבי נחמן היה לו את היכולת לראות את זה בצורה מופלאה. הוא ראה גם שיש אנשים שהם לא עומדים בעניין הזה של הדברים שהם רואים. הם יכולים כתוצאה מזה לאבד את האיזון הנפשי. אז לכן, אחד הדברים שאנחנו באמת מבקשים, שתמיד נקבל מידע, לא רק שיש לנו יכולת לקלוט אותו, אלא שיש לו יכולת להועיל לנו. יש תפילה מיוחדת שהעניין שלה זה להעלות אותנו מעולם לעולם. זה תפילת אנה בכוח. תפילת אנה בכוח, המקור שלה, זה צירוף של, של, של אחד מהשמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא, וצירוף של 42 אותיות, קוראים לזה שם מבית, שהיו מלמדים אותו רק לכהן גדול, או רק לאנשים שהיו באמת אנשי מעלה. וזה שם, כינוי של הקדוש ברוך הוא, שמי שהיה יודע להגות אותו ולהתבונן בו כראוי, היה יכול ממש לשנות את הטבע. היה יכול לשנות את כל המציאות שלו. היה יכול לעלות איתו מעולם לעולם. וכידוע, שהרבה אנשים מוכנים להסתכן ולקבל ידע נעלה, אפילו שהם לא מוכנים לכך, ואפילו שהוא לא בטוח שיועיל להם. רבי נחוניה בן הקנה, חכמי המשנה, ראה את הסכנה שבזה. שיהיו אנשים שהשתמשו בשם מבית אותיות באופן שאינו ראוי. אז הוא הלך ועל האותיות הללו של השם הקדוש הזה, הצמיד, הוא כתב תפילה שנקראת אנה בכוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבשם הקדוש המקורי, היה את האותיות א', ב', ג', זה הצירוף של אנה בכוח גדולת, אחרי זה י', ת', צדיק, גדולת ימינך, תתיר צורה, וככה כל אותה תפילה. עכשיו, כשהיו אומרים אותה במקור, זה היה עובר כידע איש מפי איש, מורה היה מלמד אותו לתלמיד שהוא היה רואה שהוא כבר ראוי לזה. אחד הקריטריונים בשביל ללמד את תפילת אנה בכוח, זה תלמיד שאינו מעמיד על מידותיו. זאת אומרת, זה בן אדם שהגיע לכזה איזון שהוא לא כועס. לא שהוא לא כועס חד פעמי שהיה לו שבוע מוצלח. זה שבאופן כללי הוא כבר לא נמצא בלבל הזה של כעס. ואינו משתכר. אפילו לא מפעם לפעם. כי מה בעצם עניינה של השכרות? עניינה של השכרות זה שבן אדם רוצה לשנות את התודעה שלו. אומר, התודעה שלי כפי שהיא עכשיו, היא קשה לי. אני רוצה, זאת אומרת, להשתכר זה נקרא, או לשתות יין בהיבט הזה, זה נקרא חומר משנה תודעה. רבי נחמן כותב בספר המידות, שהקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו משתכר. במילים אחרות, מי שמוכן לעשות עבודה עם המצב הרגשי שלו כפי שהוא. להסכים להכיל את זה ולשנות את זה ממקום פנימי. אז בכל אופן, זה היה הקריטריונים למי מלמדים את שם אמבט. כתוב שהיה צריך להיות בחצי ימיו. חצי ימיו זה לא שאנחנו יודעים מתי הוא ייפטר. לחצי ימיו, כמובן, זה בשלות של גיל. אולי 40 ויותר, אינו מעמיד על מידותיו, אינו כועס, אינו משתכר, ועוד מעלות טובות, שמן הסתם יש אותם לכולנו. בוודאי בפוטנציאל. כי כשבן אדם משתמש בידע הגבוה הזה, כשהוא לא ראוי לכך, אז בעיקר מי שנפגע בזה הוא. הלל כותב על זה במשנה, להשתמש בתג החלף. תג הזה יכול להיות גם שרבית או הכתר של המלך, כי בכל מי שלוקח את הידע העליון והוא משתמש בו, לצורכו, להדיר את שמו, כי זה יכול להביא אותנו לעשות דברים על טבעיים, יכול לתת לבן אדם כוחות שאפילו הוא יתרשם מעצמו, ממה שהוא מסוגל לעשות. אז רק אין חשש שנשתמש בזה שלא כראוי, מהסיבה הפשוטה, כי הידע הזה מעולם לא נכתב. את האותיות אנחנו יודעים, את 42 האותיות, זה 42 אותיות שהם בעצם מרכיבים את הראשי תיבות של תפילת אנה בכוח. רק את צורת ההגייה שלהם, את צורת הניקוד המקורי, באיזה מקצב להגיד את זה, באיזה רווח בין האותיות, זה ידע שנעלם מאיתנו. ויתכן שהוא עדיין מועבר בעם היהודי, רק איש מפי איש, ובן אדם לאחר שהוא באמת עמד בכל המבחנים. נאמר שקיעת ים סוף הייתה דרך השם הזה של שם אמבט, וגם התרחשויות על טבעיות שהיו בבית המקדש, שהיו קשורות בשם אמבט. זה עושה סקרנות ללמוד איך, מי שרוצה לקבל את המידע הזה. אז רבי נחוניה בן הקנה רצה שנשתמש בזה באופן מוגן, אז הוא כתב תפילה. והתפילה בנויה, זאת אומרת, הראשי תיבות של התפילה הזו, שיש בה פסוקים בני שש מילים, זה מהאותיות של שם אמבט. וכשאומרים את זה, את תפילת אנה בכוח, זה יכול להעלות אותנו בצורה מוגנת. זאת אומרת, זה יכול, כשמשתמשים בתפילה הזו, רק תועלת יכול לצאת מזה. להשתמש בשם הקדוש כפי שהוא, אמנם אנחנו לא יודעים, אבל הוא יכול, אם בן אדם לא נמצא במדרגה הראויה, יכול לפגוע בו. בתפילת אנה בכוח, תמיד אנחנו משתמשים זה לעלות מעולם לעולם. מה זה מעולם לעולם? אנחנו רואים שמתי זה מופיע בסידור התפילה. לדוגמה, יש קטע כל יום שנקרא קורבנות, שזה נחשב לעולם העשייה, ואחר כך מתחילים קטע בתפילה שאנחנו עולים לעולם שנקרא עולם הבריאה. אז בין הטקסטים של עולם העשייה לעולם הבריאה, אומרים תפילת אנא בכוח, זה כביכול לעלות לעולם יותר גבוה. הטקסט הזה מופיע גם בקריאת שמע על המיטה, שאני אוסף את התודעה הרגילה של שעות הערות, ופנוי להמראה של השינה. אומרים את זה גם בקבלת שבת. קבלת שבת בנויה, מי שמכיר את הטקסט של בבית הכנסת, אז לפני הזמר לך דודי מופיעים שישה מזמורים, שהם כנגד ששת ימי השבוע. ואז אנחנו שרים לך דודי, שאנחנו אומרים לשבת בואי, ואז מה אנחנו אומרים אחרי לך דודי? מזמור שיר ליום השבת. אז שוב, יש שם סדר. שישה מזמורים כנגד ימות השבוע, ואז אנחנו פנויים לעלות לשבת. אז מה מופיע בטקסט, בסידור התפילה, בין ששת המזמורים לבין לך דודי? אנא בכוח. ככה גם בספירת העומר כל יום, שאנחנו עולים עוד מדרגה, מופיע אנא בכוח. הרב גינסבורג פעם דיבר על כך, שתפילת אנא בכוח היא מבוססת על פסוק בנביא שנאמר, ושניים יחסי פניו, אני רוצה רגע להסתכל את הניסוח המקורי, טוב, זה מופיע בישעיהו, ישעיהו פרק ו', נאמר שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, שרפים זה כביכול סוג של מלאכים, בשתיים יחסה פניו ובשתיים יחסה רגליו ובשתיים יעופף. זה נשמע טוב, יש לנו כנפיים כראוי. אז הרב גינסבורג הסביר שהכנפיים הללו בשתיים יחסי פניו, זה לפני שאנחנו אומרים את אנא בכוח, זה אנחנו מבקשים להיות מוגנים, לא לעלות למשהו למעלה ממדרגתנו. אז זה מה שנקרא יחסי פניו. מה זה יחסי פניו? לא להביט, זה הולך ככה. זה... הוא תיאר את זה כתרגול מאוד גבוה, זאת אומרת, אמירת אנא בכוח יכולה להעלות אותנו למקום הרבה מעבר למקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, כל אחד מאיתנו, כשיזדמן לו בחיים שמישהו ידריך אותו בתרגול גבוה שיכול להעלות אותו למקומות נשגבים, הדבר הראשון שהוא צריך לדאוג לו, זה להיות מוגן. דהיינו, להיות בענווה ובצניעות, לא לעלות למה שהוא עוד לא ראוי לו. זה כביכול בן אדם מצעיר בתחילת התרגול, שאני מוכן לעצום את עיניי ולא להביט אל מה שאני לא ראוי להביט. דהיינו, שעוד לא עשיתי, עוד לא עשיתי הכנה ראויה. זה נקרא בשתיים יחסי פניו. שאני נמנע על מליסת, כל התרגיל הזה זה לעלות למדרגות עליונות. ודווקא לפני שאני מתחיל אותו, הוא גם לימד לעשות את זה עם תנועות גוף, אולי נראה את זה עוד מעט. אז בהתחלה זה בשתיים יחסי פניו, ששם המכוון לא להביט למה שאני לא ראוי להביט. בשתיים יחסי רגליו, זה לא להיות בענווה פסולה. זאת אומרת, לא לרדת למקום שאני לא ראוי להיות שם. זאת אומרת, לפעמים בן אדם אומר, מי אני, מה אני, והוא, ענווה פסולה קוראים לזה, שבן אדם מזלזל במדרגה שלו. אז בשתיים יחסי רגליו, זה הצהרת כוונות, ריבונו של עולם, אני רוצה להכיר את המקום האמיתי שלי, כמו שאני לא רוצה להביט אל מדרגה שאני עוד לא ראוי לה, אני גם לא רוצה לזלזל, בטוב שכבר נתת לי, במקום שבו אני כן כבר נמצא. זה בשתיים יחסי רגליו. ואז הוא פנוי לעניין של בשתיים יעופף. ככה זה נאמר, בשתיים יחסי פנה, בשתיים יחסי... זאת אומרת, אחרי שאנחנו מוגנים מלא לעלות למעלה ממדרגתנו, ומוגנים מלא לרדת למטה ממדרגתנו, אז אנחנו יכולים לעלות למעלה, להתעופף, להתעופף במובן החיובי. אז זה ההסבר של ששת הכנפיים. ובכל קטע של אנה בכוח יש שש מילים. אז הולך זה בשתי מילים ראשונות, זה מכסים את הפנים. ובשתי מילים האמצעיות מכסים את הרגליים. ובשתי מילים האחרונות זה בתנועה כזאת של להיות עם ידיים פרוסות, שאנחנו פתוחים לקבל את זה. וכל אחד מאיתנו הוא בעצם הרבה פעמים העלייה שלו מתעכבת בכלל בחיים בגלל שניסינו להגיע מהר מדי, לא היה לנו את היכולת להמתין להישאר במדרגה המקורית שלנו. רבי נחמן מדבר על כך שיש דרכים רוחניות שהן בבחינת הריון. מה זה אומר בבחינת הריון? שבן אדם צריך להיות בתוך הדרך הזו במשך כמה חודשים. זאת אומרת, לא למהר להוציא מן הכוח אל הפועל, ולא למהר לדבר על רעיון חדש שמבשיל, על דרך חדשה שמבשילה בתוכו. אומר שלפעמים בן אדם זה חס ושלום כמו נפל שהוא מוציא החוצה את הדבר עוד לפני הזמן הראוי לו, וזה יכול להיות לא טוב, כי בכל לא יהיה לה קיום לדרך הזו. ואת הסוד הזה, במיוחד בעידן המודרני, אנחנו לא כל כך יודעים, עולה רעיון חדש, עולה איזו התחלה חדשה, אז מיד כבר מפרסמים אותה בכל העולם. זה כמו להזמין אנשים למסיבה באולם גדול ולהגיד זאת אומרת, זוג או מישהי שנכנסה להיריון, הריון שהיא, הריון שהיא כל כך שמחה בו, אבל כבר בשבוע הראשון של ההיריון, להזמין את כל החברים ומסיבה באולם גדול ותזמורת וריקודים ו... יש בעיה בתיאור הזה שאני נותן? מה הבעיה? מה זה אומר? אבל היא כבר בהיריון. זה לא רק מבטיח, אנחנו באמת יודעים שהדבר רק מתחיל. אז מתי באמת חוגגים? שהתהליך הושלם. אז ככה גם מבחינה רוחנית. הדוגמה שנתתי היא באמת צורמת. אנחנו רואים שאנשים לא עושים ככה. אז ככה גם כן אנחנו צריכים ללמוד להתעצם עם דרך חדשה, שבן אדם נפתח לו משהו חדש, כיוון חדש, לתת לזה לעבור בתוכו עיבור, לתת לזה זמן, שזה יבשיל בתוכנו עד שלרעיון הזה יהיה את הקיום האוטונומי משלו. בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אז אחד הסיפורים היותר יפים ומרגשים, זה מעשה מחכם ותם. זה על שני חברים בעיירה, שאחד יש לו יכולת אינטלקטואלית לא רגילה, והשני הוא אדם מאוד פשוט. וזה עם היכולת האינטלקטואלית, יש לו תפיסה מהירה, הוא גם לומד מקצועות מורכבים בתוך זמן מועט, מה שלאדם רגיל לוקח הרבה זמן. הכל מקצוע שהוא לומד הוא לא מרוצה. הוא נורא מתוסכל לאורך זמן, וכל פעם כשהוא לומד משהו, הוא אומר, אולי זה לא יביא לי הערכה מספקת, אולי יום אחד יהיה מיתון והמקצוע הזה לא יהיה נחשב, והוא הולך ללמוד מקצוע אחר. לעומת זאת, החבר שלו, התם, היו לו עוד כישרונות, רק הוא נקרא תם ביחס לחכם. וזה מעניין שזה פעם ראשונה, זה הגדרה של הרב בנסון, שפעם ראשונה בספרות היהודית, המילה חכם מופיעה בהקשר שלילי. תמיד זה הקשר חיובי, אבל שם רבי נחמן רוצה לתאר את המצב הזה שבן אדם משלם מחיר על שאין לו את היכולת להיות ניזון ולשמוח ולהתאבות בתוך המתנות שהוא קיבל. הוא לא נותן לטוב שיש בחייו למלא אותו, להזין אותו. הוא כל הזמן שבוי במחשבות ובתפיסות שאולי זה לא טוב, אולי זה לא ימלא אותו, אולי זה לא ייתן לו. והשיא של התסכול של אותו אחד שמכונה חכם, זה שהוא נמצא בספרד או איפשהו, אחרי שהוא כבר רכש כמה וכמה מקצועות, כמו למשל רפואה ושיבוץ יהלומים ועוד כמה מקצועות, והוא נורא מצליח, והוא בא לשאת אישה, וכנראה זה מישהי שמצא חן בעיניו, חשוב להדגיש את זה, אני עוד מעט אסביר למה, והוא מחליט בסוף לא להתחתן איתה. תשאלו למה. מה?
זאת אומרת, אותה סיבה שאתה, זה לא זה מה שיספק, זאת אומרת, אם הוא יחליט להתחתן,
נכון, זה גם אפשרות, רק ששם הסיבה שמובאת, למה הוא מחליט לא להתחתן, אתה אומר, אני עכשיו נמצא במקום שהוא לא מקום מגוריי, ואם אני אתחתן איתה, אף אחד לא ידע איזה מוצלח נהייתי. במילים אחרות, הוא לא, הוא מתקשה להיות במלאות עצמית ממה שקורה בחייו. הוא צריך את המבט המתפעל מבחוץ. הוא ממש משתמש במילים הללו, שמאוד כואבות לשמוע, הוא אומר, מי ידע מה שנעשה איתי? זאת אומרת, כביכול, והוא לא מתחתן. במילים אחרות, זה כמו מוזניים, שאותו משקל שהוא נותן לזוגיות משמחת, לבניית התא המשפחתי שלו, את אותו משקל הוא נותן לזה שהוא זקוק, שיהיה מי שיראה אותו ויתפעל ממנו. ואם אין פה את מי שיראה אותו ויתפעל ממנו, שזה בדרך כלל מה שחשוב לו, זה אילו שהוא גדל איתם בעיירת מולדתו, אז כתוצאה מזה הוא בעצם מחליט שאין עניין להתחתן. אני רוצה לקרוא את זה במילים שהוא אומר פה, ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף וחכם בכל החוכמות, אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלו. מה זה כלו? הוא לא יחשיב אותו. הוא לא יעריך אותו. וישב עצמו לעשות לו תכלית ולישא אישה, ואמר בדעתו, אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה שנהיה ממני. שהייתי נער קטן, עכשיו באתי לגדולה כזו, והלך ונסע לביתו. אז פה רבי נחמן נותן לנו עוד תובנה נפשית מאוד חשובה, שאותו בן אדם שזקוק כל כך להערכה מאחרים, הוא לא מסוגל להעריך אף אחד. זה אותו מנגנון, כי הוא לא רואה בעצם את המלאות ואת הטוב שיש בזולת. אין לזה ערך, כי בכל יש ערך רק להתפעלות של אנשים, אין ערך לדבר בפני עצמו. אולי אפשר לומר שמזל של אותה גברת שהוא החליט בסוף לא להתחתן איתה, אם זה המנגנון שמפעיל אותו, אז כנראה שהיא אף פעם לא תוכל לחוש שהוא מרוצה, הוא צריך במה כל הזמן. והיא תוכל אולי, יהיה לה תחושה כואבת, מוטעת שאולי היא לא בסדר. הוא מפרש אומר את זה. אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? נו אז מה, אם לא ידעו מה שנעשה ממני? בעצם אומר שאם לא ידעו מה שנעשה ממני, אז אין ערך, זה לא יזין אותי כל הדברים הנפלאים שקרו בחיי. ובואו נחדד את זה עוד קצת, שאותו בן אדם שכל כך שרוצה שיראו מה שנעשה ממנו, זה אותו בן אדם שעליו נאמר והיה העולם נעשה. בעיניו כלו. זה אותו אחד שהוא לא יכול להעריך אחרים. הוא כל כך חכם, שהוא בעצם מעריך אולי כאילו רק ידע מופשט, הוא לא מעריך מידות טובות, או התנהגות אנושית הולמת, או מעשים טובים. בכל אופן, הוא אכן יוצא לביתו, אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני. הייתי אומר, אתה רוצה לחזור הביתה אחרי שנים של מסע בחוץ, אז אולי בוא נחזור הביתה לראות מה נהיה מהם, מה שלומם, למה הם התפתחו. אבל תראו את המכוונות הזו. למען יראו מה שנהיה ממני. זאת אומרת שהביקור הזה אמור להיות מאכזב. כי שוב, הוא מחכה למשהו משמעותי שיקרה, אבל מבחוץ כלפיו. הוא לא מכיר את חלקו ביכולת הזו של ליצור קשרים. והלך ונסע לביתו. והיה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. וזה ממש הפוך לחוכמה כפי שהוגדרה על ידי חז"ל. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. זאת אומרת, אחד שהוא מיישם את הלומד מכל אדם, כשנוסע בדרך, הוא כל כך שמח לפגוש אנשים ברכבת, במצות, שהוא אומר, בוא נראה, מה יש ללמוד ממי שאני פוגש? מה יש ללמוד באותה התרחשות? כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו איסורים הרבה. אז זה לדוגמה איסורים שכל כולם מקורם במחשבות שלו. זה לא איסורים שקשורים במציאות. זה איסורים שהוא בעצם אין לו את היכולת לראות איך העולם הזה, העולם כל כך יכול למלא אותו, וכל כך לשמח אותו, וכל כך להיטיב איתו. וגם החוכמה שלו נועדה שהוא יעשה איתה משהו למען הזולת. עיקר החוכמה זה שאנחנו מורידים אותה לקרקע ומצליחים להיטיב עם הבריאות, שאנחנו יכולים עם הטוב שלנו לתרום מעלה. עכשיו, כשרבי נחן, הוא בונה את הסיפורים שלו כמו תסריט טוב, הוא אומר, והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם. וזה מעניין הביטוי, הוא אומר, נשליך כעת את מעשה החכם. כביכול קשה לנו עם הסיפור שלו של החכם. ותזכרו שהם היו שני חברים שגדלו יחד בעיירה באותו זמן. התם הנעל למד מלאכת רצנות. מחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. ולא היה בקיא באומנות בשלמות. הוא למד מקצוע, תקראו לזה סנדלרות או רצנות, והוא למד הרבה, הכוונה היא, איך יודעים אם בן אדם לומד הרבה או קצת? זה ביחס למקובל. אז על החכם נאמר שהוא היה מוכשר מאוד, מה שכולם למדו בשנה, הוא למד ברבע שנה. ועל התם אנחנו לא יודעים, אבל מן הסתם מה שכולם למדו ברבע שנה, הוא למד בשנה. למד הרבה עד שקיבל, וגם אחר כך לא היה בקיא באומנות בשלמות, ונשא אישה והיה מתפרנס מן המלאכה. איזה פשטות יש במשפט הזה. ונשא אישה והיה מתפרנס מן המלאכה. באמת, הוא שמח, פרנסה זה גם הרבה פעמים מופיע בארמית כביטוי של משהו שמזין אותנו. פרנסה שאומרים בני חי או מזוני, אז פרנסה נקרא מזוני, שזה מילה, ביטוי בארמית. זה גם משהו שהוא מזין אותי. ממה אני יכול להתפרנס? משהו שממלא אותי. לפעמים, בן אדם יש לו מכל טוב, אבל זה לא פרנסה. זה לא במובן של ממלא אותו. ולראות את הפשטות הזו, ונסע אישה, והיה מתפרנס מן המלאכה. ומחמת שהיה תם, ולא היה בקיא במלאכה כל כך, על כן היה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום. ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה. מחמת שלא היה יכול לאמנות בשלמות. אני מדלג קצת, ומה נאמר? ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד. לו מנהג להיות בשמחה. מה זה בעצם שמחה? זה אומר שהמציאות שמתרחשת היא לשביעות רצונו. הוא מוצא בטוב. והיה רק מלא שמחה תמיד. והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים. והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. אחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם קטנית, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. היה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. לכן היה מצווה ליתן לו הבשר, ושאר מאכלים טובים כיוצא בזה. ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג מאוד מזה. ושיבח מאוד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב, כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש. הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. נחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. וכן היה מצווה, אשתי תן לי שחר לשתות ונתנה לו מים. היה משבח כמה יפה השחר הזה. תן לי דבש ונתנה לו מים. היה משבח גם כן כנל, תן לי יין. וכל וכולי כיוצא בזה, ונתנה לו מים. והיה מתענג ומשבח אותו המשקה כאילו שותה אותו ממש. פה זה מעלה שאלה, שאם הוא כל כך תמים וכל כך שמח וכל כך מרוצה של ממה שיש, אז למה הוא צריך לשחק את המשחק הזה שהוא רוצה ארוחה עם כמה מנות? והוא רוצה בר משקאות שלם. מדוע שלא ייהנה מלחם ומים? זה הרי בפועל התפריט שיש לו. אפשר לומר שהוא בעצם משתף פעולה עם המשחק שקיים בעולם. הוא אומר, אם לכל אחד יש בר משקאות בבית, גם לי יש. אם כל אחד סועד את סעודתו עם ארבע מנות, גם אני. והיה אפשר לומר גם שיקח לעצמו לבד מהשולחן, למה הוא כל דבר צריך לבקש מאשתו? כנראה שהיא הייתה מגישה לו את זה עם החיוך והאהבה שלה, זה היה משנה את כל העניין. אנחנו יודעים שהמזון מאוד מושפע מהצורה שבה הוא מוגש לנו. וממי שמגיש לנו את זה. אם זה במאור פנים, או בשמחה, יש לזה המון משמעות. מסופר על ימים עליה השלום, שפעם מי שהכינה לה ארוחה, היא הגישה לה את זה. אז היא כמובן עודתה לה, היא לא רצתה לפגוע בה, אבל אחר כך שתחת הלכה, אם היא אמרה שהיא לא יכולה, היא אמרה לה אחד התלמידים, היא אמרה שהיא לא יכולה לאכול את זה, יש שם כל כך הרבה כעס, ומרמור. היא אמרה שם למישהו שהיה, תוריד את זה לתלמידות למטה, כי הן לא רואות, אז הן יכולות לאכול את זה. אני עם זה בעיה. היא אומרת, אבל אני לא יכולה. אני רואה את האנרגיה, את הצבעים שיש למזון. אז בהקשר הזה אני מרגיש את הטעם הטוב של התה. כמה טוב הכניסו בהכנתו. זה בהקשר של לדעת להוקיר את ההגשה. יש הכנה, יש את מימד ההגשה. אפילו אם אנחנו כבר, יש מזון שמישהו אחר הכין, או מזון שנקנה מוכן, ואנחנו מגישים אותו, אנחנו ממש מכניסים בו מימד אנרגטי מאוד משמעותי. ושזה נעשה במאור פנים, זה... בבקשה.
‫אז כל תבשיל אגיד לכבוד שבת בלב.
להגיד בבישול לכבוד שבת קודש. אז מסופר, היו צדיקים שהיו מרגישים איזה מאכל לא אמרו עליו לכבוד שבת קודש. אז אנחנו נמצאים כרגע במטבחם של הטעם והתמימה. נראה שהוא לא כל כך טעם, זה נראה לנו טעם לפעמים במשמעות של אולי חלילה טעם בעל וכולי. אנחנו רואים שהאדם הזה הוא מאוד מיוחד. ובעיקר, גם גיבורת הסיפור זה אשתו שיודעת להכיל אותו. לא להאכיל במובן של לתת לו את מזונו גם, גם ביכולת להכיל, היא זורמת איתו במשרד. אתה יכול להגיד לו, אוכל, אז בא לי, מה זה שטויות האלו? תאכל, תגיד, יש לנו לחם מים, אמנם זה לא האידיאל, ובוא נשמח בזה.
מזינה אותו,
רק אני אומר, היא מכילה את הדמות הזו, שהוא רוצה להיות, לשמוח, ללכת על העניין הזה, שהוא צריך את השיתוף פעולה שלו. אתה יכולה להגיד לו, תיקח לבד, אבל זה בטח היה מאבד מטעמו. אשתי היקרה, עכשיו תגישי לי את הבירה. יש גם כמה סוגי בירה. והוא ידע לבחור ביין, מה זה אפשר להגיד, יין שם כללי? איזה יין? איזה בציר? הוא היה מתענג. חלק מהמשקאות הוא בטח היה מציע לה לטעום קצת. או שהיא ישר מזגה כמות לה ולא. וכן במלבושים היה להם בשותפות לו ולאשתו פלץ אחד, כנראה חלוק הזה או מעיל שיוצאים איתו החוצה. הוא היה אומר, אשתי, תן לי הפלץ, כשהיה צריך לבוש פלץ כגון לך לשוק, הוא הייתה נותנת לו. כשהיה צריך ללבוש הטוליפ, וכנראה מעיל חיצוני כזה, היה אומר אשתי, תן לי הטוליפ, הייתה נותנת לו הפלץ. הרעיון הוא שתמיד אותו פריט לבוש, והיה מתענג ממנו, והיה משבח כמה יפה הטוליפ הזה. כשהיה צריך לקפתן, כגון ללך לבית כנסת, היה מצווה ואומר אשתי, תן לי הקפתן, והייתה נותנת לו הפלץ. היה משבח ואומר, כמה יפה ונאה הקפתן הזה. לכן כשהיה צריך לבוש יופה, זה מעיל האירועים מכובדים. אתה נותנת לו גם כן הפלץ, הוא משבח, הוא מתענה גם כן כמה יפה ונאה היופה הזאת. וכן, וכיוצא בזה, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. רק מה שעוד בולט בו, שהוא מתאר ורבלית, זאת אומרת, הוא משתמש בפה, לומר כל פרט כמה זה, אם יש לו משקה מסוים, הוא לא אומר זה טעים, הוא אומר היין טעים, הדבש טעים, או הבגד שאני עכשיו הולך איתו לנשף, הוא מאוד מאוד יפה, הוא מעוצב, יש לו גזרה נהדרת, הכפתורים. כשהיה גומר המינל, או מן הסתם היה לו 3 קצוות, כי לא היה יכול האמנות בשלמות כנל. היה לוקח המינל בידו, והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המינל הזה, כמה מתוק המינל הזה, כמה מינל של דבש וצוקר המינל הזה. מה זה צוקר? סוכר. ופה אנחנו רואים שהיא כבר לא אדישה כמו לגבי התפריט, ולגבי המלתחה המשותפת, הייתה שואלת אותו, אם כן, מפני מה שערי רצנים נוטלים 3 זהובים בעד זוג מנהלים, ואתה לוקח רק זהוב וחצי. פה היא כבר, היא לא מכילה אותו, נכון? הוא כל כך מרוצה מהמנהל, כל כך שמח, ופה היא לא יכולה להתאפק, היא אומרת לו בפרנסה, סך הכל, אמרת לו, תשמע, בעלי היקר, בדרך כלל אתה בסדר, אבל כדאי שתרסן קצת את ההתלהבות שלך, את השמחה שלך ממה שאתה עושה. הנה, אתה עכשיו גמרת לעשות זוג מנהלים. שלכאורה, זה משהו משהו בשבילך, ובפועל, אתה מרוויח על זה רק חצי. ישיב למעלי בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? המשפט הזה זה משפט מכונן, זה משפט מפתח. כי הוא מה בעצם אומר? את הרי יודעת שהקואורדינציה שלי לא משהו. את הרי יודעת שבקלות יכולתי להתייאש ולחתום אבטלה ולא לעשות כלום עם היצירתיות שלי. כי הייתי משווה את עצמי לאחרים. והרבה פעמים בן אדם מוותר על היצירתיות שלו, שהוא עוסק בהשוואה לאחרים, והוא רואה שהיא בכלל לא מתקרבת לכישרון וליכולת שלהם. וכשבן אדם מפסיד את היצירתיות שלו, הוא מפסיד את החדווה בחייו. והיצירתיות, אנחנו מוותרים עליה, או שאנחנו שומעים ביקורת חיצונית, או שאימצנו ביקורת חיצונית, אנחנו כבר הופכים להיות האדם המבקר. המבקר שלא מוכיר כבר את היצירה בפני עצמה. המבקר ששכח את חדוות היצירה, את חדוות העשייה, את חדוות העמל, שזה דברים כל כך משמעותיים. ופה הוא אומר לה ממש תשובה, אומר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אותו אחד שקיבל שלושה זהובים, יש לו כישרונות אחרים לגמרי, אישיות אחרת לגמרי. הוא בעצם אומר לה שיסוד הצער, מה שגורם לבן אדם להתנתק מהיצירתיות שלו, זה ההשוואה לאחרים. ואם הוא היה מבין את המושג, זה מעשה שלו, הוא בעצם אומר לה, אשתי היקרה, שאלת בתמימות, אני עונה לך בתמימות, אני עשיתי מה שיכולתי. אם הייתי מוותר על זה, נעל של שלושה זהובים לא רלוונטית עבורי. השאלה הייתה, אם להתנתק לגמרי מהיצירה ולקבץ נדבות, או לחתום אבטלה, או לעשות מה שאני יכול, ואני כל כך אוהב לעשות מה שאני יכול. אני כל כך מוכיר את זה שאני עושה מה ש... הנה, עשיתי נעל, ויש מי שמעוניין בנעל הזאת. אמנם זה נעל משולשת, זה נעל של זהוב וחצי, גם בה היה עמל, גם בה היה יצירתיות, וגם בה יש רווח. הוא אחרי זה מפרט לה ואומר לה, נשאר לי משהו מכל מה שטרחתי. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. וזו הזדמנות טובה לשאול את עצמנו, שאנחנו באים לעסוק בדבר מה, במיוחד בדברים שאנחנו לא הכרח לנו, לשאול האם אני עושה את מה שנקרא זה מעשה שלי. לעשות את מה ששייך אליי. ויש פה קריאה לשוב אל היצירה, לשוב אל העשייה. כמה שמחה יש בזה, כמה טוב קיים בזה. ולא נאמר לנו פה בסיפור מה אשתו מגיבה לתשובה, ואנחנו מבינים שזה מאוד דיבר עליה. זאת אומרת, זה היה כמין טסט לבעלה, שעסקו בעניין התפריט של הסעודה, היא שיתפה פעולה, תפריט המשקאות, היא שיתפה פעולה. נכון, כשזה הגיע למנהל שהוא כבר לא ביניהם, היא בעצם אומרת לו, מה אתה כל כך מרוצה? הוא היה יכול להגיד לה, בעצם את צודקת, ואני מפסיק, מתפטר ממלאכת הסנדלרות. ובמקום זה, או, הוא יכול גם לנאות לה, ותראי אותך, מי שמדברת. זה גם תשובה מקובלת שפוגעים במישהו, והוא עונה לה, אבל לענות בצורה כל כך עניינית, בלי עומס, הרי אנחנו שומעים שבתוך התגובה שלה יש ציניות. יש בעצם הקטנה שלו, למה אתה, מה אתה כל כך מבסוט, למה הם כולם... שלושה זובים, והוא עומד במבחן הזה. הוא מצליח, הרבה תגובות יכולות להיות, לעזוב את הבית בטריקה דלת, להעיף עליה את הנעל. תגובות אפשריות. להעליב בחזרה, דהיינו להקטין בחזרה, לעזוב את העשייה, והוא נותן תשובה מדויקת. מה זה התשובה? הוא באמת נותן תשובה, הוא אומר, הסיבה שאני כל כך שמח, כי אני יודע שעשיתי את המיטב ביחס לאפשרויות. אני עשיתי את המעשה שלי, ואם עשיתי את המעשה שלי, ראוי לשבח אותו. עכשיו אני חוזר שוב, שנראה מה הוא עשה עם אותו מנהל. כשהיה גומר המנהל מן הסתם, היה לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול לאמנות ושלמות כנל, היה לוקח המנהל בידו, ועכשיו בואו נשמע את המילים שלו כמו צלילים ענוגים, צלילים של עוגב. והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו. מתענג ממה? ממה שהוא עשה. והיה מתענג מאוד ממנו. מתי לאחרונה התענגנו ממשהו שעשינו? במובן הילדותי הנעים של העניין. זאת אומרת, הוא לא ממהר גם למסור את זה ללקוח. והיה אומר, אחרי שהיה מתענג ממנו, פה הוא מגיע לשלב של לשתף אותה. אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה. כמה מתוק המנהל הזה. זה שוז מדיטיישן. כמה מנהל של דבש וצוקר. אנחנו מבינים שהעמל טוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו מבינים אם ככה שבן אדם קשוב למידתו ונענה לה ועושה איתה, זה לא רק שמחה במציאות הגשמית, אלא גם שמחה רוחנית. ולמרות שסך הכל נתנו לזה עכשיו כבר כמה דקות לדו שיח הזה ביניהם, ואפשר להמשיך הלאה, רק אני בכל זאת מרגיש אותו כמה, איזה לימוד יש פה, כי אני מכיר את המקום הזה, שכשאנחנו מתפעלים ממשהו ושמחים בו בשמחה הילדותית, וכשמישהו מגיב בציניות או אומר משפט מחליש, כמה בקלות השמחה הקודמת לא מחזיקה מעמד. כמה בקלות כל מה שהיה קודם לכן עונג ושמחה וסיפוק וחדווה היה ואיננו. אז מבחינה זו, זה השיא של הקטע, שאחרי שהיא פונה אליו בצורה, תקראו לזה מתגרה או מזלזלת, למרות שראינו את גדולתה פה, ואפשר גם לומר שבזכות המשפט הזה, המתגרה או המזלזל, יוצא משהו משמעותי בסיפור. סך הכל, הם שניהם יוצאים טוב לאחר המסע, אבל זה סוג של מבחן. כי בכל אחד מאיתנו יש את הילד שברגע שהוא שומע צליל של זלזול, או חוסר הערכה, או ספקות בטוב האפשרי לו, אז אנחנו שוכחים את כל המלאות שהייתה קודם, והפגיעות וההחלשה צפים ועולים, ואנחנו מגיבים בהתאם. מגיעה עצבות, מגיעה תוקפנות, מגיעה דחייה של הזולת, והיכולת הזו, לשמוע את השאלה, לשמוע את הציניות, לשמוע אולי אפילו את הזלזול, ולענות, השיב לה, מה לי בזה? אולי תעזור לי לבאר מה תמון במילים הללו, מה לי בזה? לפני שהוא אומר לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, מה זה? מה לי בזה? מה לי בזה שאת מספרת לי שיצירתי אינה משמעותית מול אחרים. זה הכוונה, מה לי בזה. בשביל שאני ירגיש חסר ערך, אני צריך לשתף פעולה עם השוואתי לאחרים. זאת, אני לא יכול להרגיש חסר ערך אם לא הזדהיתי עם ההשוואה שהציבו לפתחי. והיא בעצם אומרת לו, כביכול, יש סיבה לשמוח, רק אם אנחנו משווים את זה לאחרים, אין סיבה לשמוח. ופה היא אומרת, אז אני קוראת אותך לסדר, איך אתה שמח בשביל אחרים? אז הוא אומר, מה לי בזה? הוא אומר, אשתי היקרה, אני לא נענה להשוואה לאחרים. ואם תשאלי אותי מדוע, אני אומר לך למה. אם היינו בעלי אותה יכולת, זה בסדר, כי אז זה קינת סופרים, זה אתגר. קינת סופרים זה אומר שאני מסתכל על הזולת, על ההצלחה שלו, ומבין שאני נמצא עם אותם איכויות, וזה יכול לעורר בי השראה, להשתדל יותר וכו'. קינת סופרים זה משהו השראתי, מול קינה שהיא מחלישה. אבל פה אומר לה, אשתי, לא זו הדוגמה לעורר אותי לעשייה נוספת. לא זו הדוגמה לעורר אותי ליצירתיות נוספת. כי זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ועוד הוא אומר לה, למה לנו לדבר מאחרים? המשפט הזה של למה לנו לדבר מאחרים, שזה בכלל בחיים יכול לעזור לנו. למה מלתחה מלאה ובן או בת זוג שיודעים לראות יחד איתנו את אותה מלאות שקיימת במלתחה, במטבח ובבר המשקאות.
ומנהלים מעולים,
ולעשות כזו מדיטציה של לשמוח בכל יצירה בפלסטלינה או בציור של העץ שיהיה לנו. יהיו ברוכים, לילה טוב.